ערב טוב לכולם, סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא מציע, דף י"ז, ואנחנו מתחילים את השיעור מסייעתא דשמיא, איפה שעצרנו אתמול, בדף ט"ז עמוד ב', למטה מתחיל, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, זה לפני השורות הרחבות, דרך שבע שורות מלפני השורות הרחבות, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן. אז אומרת הגמרא, אנחנו פה באמצע הלכות, אמרנו המשנה, גם שלמדנו ביום ראשון שם בדף י"ב עמוד ב', המשנה שם מתחילה בן אדם שמוצא שטר חוב, מתי שיחזיר את זה למלווה, מתי שלא יחזיר את זה, ומביאה הגמרא עוד בנידון, בן אדם שמוצא שטר חוב. אז אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, המוצא שטר חוב בשוק. בן אדם הולך ברחוב, מוצא שטר חוב. מה זה אומר שטר חוב? ששטר שכתוב שם שפלוני חייב כסף לפלוני. אז אמרנו, בדרך כלל מי הבעל הבית של השטר הזה? בדרך כלל מי משיג את השטר הזה? המלווה. כי המלווה הוא האינטרס שלו שיהיה שטר, שיהיה הוכחה שהוא ילווה. לא בין לו שום אינטרס שיהיה שטר. המלווה יש לו אינטרס. בן אדם הלך, מצא את השטר חוב הזה בשוק, ולא יודעים ממי זה נפל. יכול להיות שזה נפל מהמלווה. ואז השטר עוד לא מומש, והמלווה, אם הוא יחזיר את זה למלווה, המלווה יוכל ללכת לקחת עם זה. או שיכול להיות שנפל מהלווה, כי הלווה כבר שילם. ואז במקום לקרוא את זה, הוא השאיר את זה אצלו. אז פה מגיע רבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר, בן אדם שמוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו אמפק. מה זה אומר אמפק? הגמרא כבר תגיד שהמשמעות של אמפק זה נקרא שזה מקוים. מה זה מקוים? שיש בית דין נתנו על זה אישור, שהשטר יתקיים בפניו. זאת אומרת שהייתה הלוואה. זה נקרא אשתר אימפק. אימפק זה נקרא כאילו יש לנו אישור שזה מקוים. עדיין אומר רבי יוחנן, לא יחזירו לבעלים. כמו שאמרנו, מי זה הבעלים פה? המלווה. אל תחזיר את זה למלווה. אז אומר רבי יוחנן, לא מבוי איך זה לא כתוב בו אימפק. אם לא כתוב אישור, אז בטוח שלא יחזיר למלווה. למה? דאיקה לממה, יכול להיות שהשטר הזה בכלל לא יתבצע בסוף. יכול להיות שאיקה לממה כתב ללוות. ולבסוף ולא לבא. רק החידוש אומר רבי יוחנן, אפילו כתוב בו אמפק, שאמפק זאת אומרת, עם מה הניעו, מה זה המשמעות של אמפק? אומרת הגמרא זה מקוים, וכמו שאמרנו, מי הלך וקיים את זה? המלווה. זאת אומרת, אנחנו אומרים שההלוואה הייתה והמלווה קיים את השטר. עם כל זה אומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, שלא יחזיר את השטר למלווה, ולמה? לחיישינה לפיראון. הרגע שאין לך ודאות פה, אנחנו לא יודעים ממי זה נפל, יש פה כמה אחוזים שזה נפל מהלווה, והלווה כבר שילם, אז לכן השטר היה אצלו, אז לכן אל תחזיר את זה למלווה, ככה אומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, במילים אחרים כבר כמו שלמדנו במשך כל השבוע, כי זה שיטה שסוברת שחיישינה לפיראון, ככה אומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן. מגיע הגמרא, אתיווה רבי ירמיה לרבי אבאו, יש משנה שם, משנה בעזרת השם בלי נדר, בסייעתא דשמיא נלמד שבוע הבא, משנה בדף כ עמוד א, ואתמול גם כן הזכרנו את זה בשיעור. יש משנה שכתוב שם, כל מעשה בית דין, הרי זה יחזיר. אם אתה מוצא משהו שמעשה בית דין, אתה צריך להחזיר את זה למי? לבעל הבית. במילים אחרים, מה הכוונה שם? הגמרא מבינה עכשיו, ששטר חוב שכתוב שם אינפק, מה זה אינפק? אישור של בית דין, אז זה גם נקרא מעשה בית דין. ועדיין כתוב שתחזיר את זה למלווה. אז איך אומר רבי אבאו נגד משנה שרבי אבאו אומר בשם רבי יוחנן שלא מחזירים אותו למלווה? ככה רבי ירמיה שואל לרבי אבאו. אמר לי, אז רבי אבאו אמר לרבי ירמיה, ירמיה ברי, ירמיה הבן שלי. הוא באמת לא היה הבן שלו, אבל למה הוא קרא לו ירמיה בני? אומר הנימוקי יוסף, הוא קרא לו את זה דרך חביבות. כמו הבן שלי, אני אוהב אותך, אתה כמו הבן שלי. ירמיה ברי, לא כל מעשה בית דין שווים. כשאנחנו אומרים במשנה, כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר, לא תמיד. מתי אנחנו אומרים שהוא לא יחזיר לבית דין? כגון שהוחזק כפרן. מה זה אומר שהוחזק כפרן? שהבן אדם הזה כבר תפסתו אותו פעם אחד בהלוואה אחרת שהוא לבא בעבר, שהוא כבר פעם אחד כפר, הוא שקרן. הוא כבר כפר פעם אחד, אז אם ככה אותו בן אדם כבר לא יכול ללכת להגיד, תשמע, זה נפל ממני ואני פרעתי כבר את החוב. אז רק לגבי המקרה הזה, אומר רבי אבאו, אז זה אמרתי בשם רבי יוחנן, שלגבי מקרה כזה, את זה למדנו שיחזיר את השטר למלווה. אבל באמת בציור סתם שהוא לא הוחזק כפרן הלווה, אז בכזה מצב באמת, באמת כמו שאמרנו, אבל איפה שהוא לא הוחזק כפרן, אז אנחנו אומרים, אז לגבי שלא הוחזק כפרן, אז באמת זה הלכה שאנחנו אומרים שבאמת יחזיר. תסתכלו רש"י דיבור המתחיל, דיבור רשי דיבור המתחיל שהוחזק, שתי שורות מלמטה, אומר רשי שהוחזק לווה זה כפרן פעם אחרת, לפיכך אין נאמן לומר פרעתי, היא בעית נן יחזיר. המשנה שכתוב שתחזיר מדובר שמה? שהלווה לא נאמן, אבל איפה שהוא לא הוחזק כפרן, אז באמת אל תחזיר את זה למלווה. אז לסיכום, רבי אבא אומר באופן עקרוני, באופן סתם, כמו שאני אמרתי בשם רבי יוחנן, אל תחזיר את זה למלווה. למה אל תחזיר את זה למלווה? כי אנחנו בדרך כלל חוששים לפיראון. אבל איפה שאתה יודע מפורש שהלווה שקרן, תפסת אותו פעם אחת בשקר, אז פה תחזיר את זה למלווה. פה אתה כבר לא נאמן, וזה נאמר המשנה, כל מעשה בית דין, הרי זה יחזיר, שזה כולל זה שטר מקוים, זה דווקא בכזה מצב שהוחזק כפרן. שואל רבא, מה רבא? ומשום דה הוחזק כפרן חד, עכשיו עוד מעט נראה בהמשך הגמרא, שיכול להיות שפה מדובר שהוחזק כפרן אפילו בכסף הזה ספציפית. אבל כרגע, כמו שראיתם רשי, שרשי אומר פה למטה כרגע, לווה זה כפרן פעם אחרת. אז על זה נמודבר במשנה, שאז אנחנו אומרים, שאם הוא כבר הוחזק כפרן, אז פה אני אומר, תחזיר את זה למלווה, כי הצד השני שקרן. אמר רבא שואל את הגמרא, אם שום דה הוחזק כפרן חד, אז אם נטו לא פרה כלל, בגלל שפעם אחת תפסת אותו לשקרן, אז אנחנו כבר בכלל לא חוששים שאולי הוא כבר פרה את החוב, ועל זה נאמר במשנה בדף חב, שיחזיר את זה למלווה. פעם אחת תפסת אותו שקר, אז מה, עכשיו מצאת שטר, והוא טוען שהוא כבר פרה וזה אצלו נפל, אז למה שתגיד שתמיד תחזיר את זה למלווה, אנחנו לא נתייחס אליו. למרות שתוספות שואל פה, תוספות דיבור המתחיל האחרון בעמוד, דיבור המתחיל עם משום דה הוחזק כפרן, תו לא פרה כלל, שואל תוספות, ואף על גב דברים לקמון, ותקף נראה את זה בסייעת הדשמי, הדף י' ז' עמוד א', שהוחזק כפרן לאותו ממון, שמדובר שהוחזק כפרן אפילו לאותו כסף, אז אם ככה, ברור שהוא לא נאמן בסיפור הזה, כי באותו כסף עצמו תפסת אותו שקרן, אבל אחד זה נפל שאני, אבל פה בגלל שפה מדובר שזה נפל ממנו, אז פה יכול להיות, כמו שאמרנו, דמוכח המילסה, דמשמחי לא היה נזר לשומרו, לפי שפרו הלווה. זאת אומרת, יכול להיות שתפסת אותו כבר כפרן לאותו ממון. אבל בגלל שאתה רואה שזה נפל, למה, איך אתה לא מפחד שזה ייפול ממך? כי כנראה יש פה כן כמה צדדים שהוא כבר שילם, אז לכן אין לך פחד שייפול, כי זה כבר, אתה כבר שקיבלת הכסף המלווה. אז אם ככה, לכן הגמרא כן שואל את הרגושייה של רבא, לכאורה עדיין שיהיה פה חשש לפיראון אפילו שהוחזק כפרן. אלא אמר רבא, אתה צודק. בדרך כלל תמיד אני חושש לפיראון, אומר רבי אבא, ובשם רבי יוחנן, תמיד, גם אם הוחזק כפרן. מה שלמדנו במשנה, כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר, זה כמו שהוקמנו אתמול בסוף השיעור עוד בעמוד הזה, אלא אמר רבא מסניתי, מדובר דווקא בשתי סוגי שטרות, בשטר חלצה והדרכתה, כמו שכבר הסברנו אתמול, וכדי רבי זרע, חלצה זה אמרנו זה מלשון מוחלט, שיש מלווה שלא מקבל כסף מהלווה, אז בית דין כותבים למלווה הזה שהקטע הקרקע הזה כבר שייך אליך, על זה יש שטר חלצה שזה מוחלט שזה שייך למלווה, אותו דבר הדרכת זה נקרא שטר שהוא מקבל מבית דין שהוא יכול ללכת לתפוס כל נכס, אם לא מוצאים מזה משהו, מקבל שטר שיכול ללכת לרוץ אחריו להשיג אותו, אז בשטר הזה אין שום חשש של פיראון כבר, אז פה ברור שתמיד מחזיר, כי זה סך הכל שטר של הוכחה שזה שייך אליו, והדרכת זה שטר שיש לו אפשרות ללכת לגבות, אז בשטר כזה תמיד מחזירים למלווה, וזה הכוונה במשנה בדף חף, כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. הגמרא שאלה אתמול שגם בזה שייך פיראון, כי יכול להיות שזה נפל, יכול להיות שזה נפל מהלווה, איך זה מגיע ללווה? כי יכול להיות שהוא כבר הלך ושילם את המזומן, ואז הוא קיבל את זה בחזרה. כי אמרנו שאפשר לפרוע עד שנה או אפילו לעולם. ואז המלווה קיבל את המזומן, אז הוא החזיר את זה בחזרה ללווה, ואז זה נפל מהלווה, ואם תחזיר את זה למלווה, הוא יגבה פעם שנייה, כהוכחה שהקרקע שלו. אז הגמרא אמרה לו שזה הבעיה שלו בכזה מצב, כי בגלל שמעיקר הדין הוא היה צריך להישאר למלווה, רק חכמים בגלל ועשית הישר והטוב בעיני עשית הטוב והשאר, אז אמרו שיחזיר לארץ, אז פה היית צריך לעשות פה שטר חדש, כאילו קנייה חדשה, אז לא עשית, אז זה האשמה שלך, ופה באמת תמיד מחזירים את המלווה, ואומרים את הגמרא, כדי רבי זירא זה כבר הרחנו אתמול. אבל לעולם הגמרא נשארת, שבאמת כל שטר אחר, עם אינפק, בלי אינפק, זה לא משנה, אם הוחזק כפרן, בלי הוחזק כפרן, רבא או רבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר, בכזה מצב, אל תחזיר את זה לבעלים, כי אנחנו חוששים לפיראון, ולכן תלך תשאיר את זה בפינה אצל בית דין, עד שיוברר הדבר מה קרה פה, וסתם ככה אל תרוץ להחזיר את זה למלווה. עכשיו אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין כפרן. אומרת הגמרא, וכפרן, כפרן זה נקרא בן אדם שהולך וכופר בחוף שהוא באמת חייב, הוא שקרן. כפרן במילים אחרים, אתה יכול לקרוא את זה בשפה שלנו, הוא אומר, לא היה דברים מעולם, אתה בא לבקש לו חוב, אתה חייב לי כסף, הוא כופר אותך, זה נקרא כפרן. אז בכפרן, אויל ועשה לידם, בגלל שבדרך אגב זה נכנס לפה, ועסקנו בהלכה של כפרן, אז אומרת הגמרא, נמה במינס, אז בוא נגיד איזה דבר הלכה אחר בנושא הזה של כפרן. אז אומרת הגמרא, בוא נראה את ההלכה של כפרן. דאמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן. רב יוסף בר מניומי אומר בשם רב נחמן הלכה כזאת. אמרו לו, בית דין אומרים לכפרן, צא, תן לו. מגיע מלווה, מבקש כסף ללווה שלו, אתה חייב לי כסף. הכפרן אומר, כופר, אני לא מכיר אותך. מגיע המלווה, בית דין, אומרים לו, צא ותן לו את הכסף שהוא תובע ממך. אנחנו עוברים לדף היומי, דף י' ז' בסייעתא דשמיא. תודה רבה. ואמר, פרעתי, ברוכים הבאים, י' ז' עמוד א' למעלה, שורה ראשונה. ואמר, פרעתי. ומה זה אומר פרעתי? במילים אחרים, כופר הכל. הוא אומר, אתה חייב לי 1,000 שקל שאני לבאתי לך לפני חודש. מגיע הלווה ואומר, אני לא מכיר אותך, פרעתי, על פי הוראה של בית דין, פרעתי, וזה נקרא למעשה כופר הכל. יש כופר הכל שאומר לאדם, יש כופר הכל שאומר, באמת, אני לבאתי ממך, אבל כבר שילמתי. עכשיו, כזה דבר מדין תורה, כופר הכל, אז בגלל שאין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו, וכזה מצב מדין תורה הוא פטור מלשלם, וגם פטור משבועה. אבל חכמים הגיעו ועשו תקנה שהוא יהיה פטור רק בתנאי שהוא נשבע שבועת עסק. מה זה שבועת עסק? שהוא באמת מוציא מהפה שהוא נשבע שבאמת מה שהוא אומר הוא באמת נשבע על זה. זה שבוע מדרבנן. אז לכן בכזה מצב, אם המלווה, אם בית דין אומרים למלווה, צא תן לו את החוב, והוא אומר פרעתי, אז בכזה מצב אנחנו אומרים נאמן, וכמו שהכוונה נאמן, כמו שרש"י דיבור המתחיל נאמן אומר, וכמובן היא בשבועת עסק. זאת אומרת, עשה שבועת מדרבנן, שבועת עסק שבאמת שילמת כבר את החוב, ואז תלך הביתה. אבל מה יהיה הדעה? ולפי זה ממשיכה הגמרא, בא מלווה לכתוב. אם המלווה בא לפני בית דין ובקשה, הוא לא משלם לי את הכסף. ותן לי הדרכתא שאני אוכל ללכת לנכסים שלו ולקחת חופשי. וכזה מצב אין כותבים ונותנים לו הרגע שהוא נשבע שבועת עסק שבאמת הוא צודק. אז בכזה מצב, עכשיו איך היה פה ההוראה? בית דין אמרו לו, צא תן לו. צא תן לו. זאת אומרת, אמרו לו כבר צא תן לו, לא אמרו לו את הדין. אמרו לו כבר את המעשה, צא תן לו, אמרו לכפרן. אבל מה יהיה הדין, אומר רב נחמן, מה יהיה הדין
אם... למה במקרה הזה מאמינים לו?
מה?
אם יודעים שהוא כפרן, אז למה מאמינים לו כל כך?
כופר הכל בעיקרון גם לא היה צריך שבועה. כי מדין תורה, אם אין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו. אם היית מודה במקצת, היית חייב שבועה מהתורה וגם זה היית פטור. כופר הכל מדין תורה, בגלל שאין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו. אתה אומר לו בפנים כבר שילמתי לך ואתה לא מתבייש. אז מדין תורה היה פתור מקור, אחר כך חכמים אמרו, כן תעשה שבוע, שעדיין יש מלא אנשים שקרנים שאין להם בעיה עם מעזת פנים, אז אמרו שבוע תסת, אז לכן בכזה מצב אם הוא נשבע, שלום על ישראל, אבל החידוש הולך להיות, החידוש הולך להיות ההמשך, שבוע תסת זה נקרא שבוע מילולית כאילו, סת, מעשית מה שאתה, אתה נשבע באמת שמה שאתה אומר פרעתי זה באמת ככה, זה נקרא סת, שבוע על הדיבור שלך. אבל מה יהיה הדין, החידוש עולה, אתה צריך לשאול רבי צחי על מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, זה מאוד מובן, אבל מה הולכים לראות, אם בית דין אמרו ללווה, לא אמרו לו צא תן לו, בית דין אמרו ללווה חייב אתה ליתן לו, אמרו לו רק את ההלכה, לא אמרו לו את המעשה, אמרו לו אתה חייב לתת לו, ולא כמו המקרה הקודם שאמרו לו צא תן לו, ואמר הלווה מגיע לאחר זמן ומה הוא אומר, פרעתי, זאת אומרת אני פרעתי על פי הוראת בית דין, אז בכזה מצב אנחנו אומרים, אינו נאמן. פה הוא לא נאמן להישבע שבועת עסק ולהיפטר מהתשלום, רק מה עושים פה, מה ההלכה? ההלכה יש שהמלווה, הוא שישבע, שהוא חייב לו כסף, והוא נותן את החוב. ומה הסיבה? אז דקה נראה רש"י. אז רש"י אומר, כי מה הסיבה? כי פה, בגלל שהמלווה היה צריך ללכת לתבוע אותו בבית דין, אז הלווה לא כזה מפאר לי, ממהר לפרוע, עד שבית דין אמרו לו, צא תן לו. וכל זמן שעוד לא אמרו לו צא תן לו, אז עוד לא כזה ממהר לפרוע, ולכן לפני שנראה רש"י בוא נגמור את הקטע הבאה, ולכן זה המשך, בא מלווה לכתוב, אם המלווה בא לפני בית דין, מבקש שיכתבו לו שטר הדרכתא, אז בואו כותבים ונותנים לו, כי בכזה מקרה הלווה לא נאמן להגיד שהוא פרע, ותסתכלו רש"י דיבור המתחיל. כן, רש"י דיבור המתחיל אינו נאמן, אומר רש"י, אינו נאמן להישבע, אלא שכנגדו נשבע ונוטל, זה אחרת מתמיד, בדרך כלל כופר הכל, הכופר נשבע, שבועת עסק לרבנן והוא פטור מלשלם. פה הפוך, פה המלווה יישבע ויקח את ההלוואה. למה אומר רש"י? וכיוון לתחילתו הוא צריך לטובו לדין, בגלל שהמלווה היה צריך ללכת לתבוע אותו לדין, אז כל זמן שהוא לא קיבל את ההוראה צא תן לו, אז אין דרכו למהר לפרוע עד שיפסקו דינו פסק גמור, לא אומרים לו רק חייב. אז לכן בכזה מצב אנחנו לא סומכים עליו והוא לא נאמן. ככה אומר רב יוסף ברמניומי בשם רב נחמן, שיש חילוק בין אם הבית דין אמרו לו צא תן לו, עם מה שאמרו לו צא חייב אתה ליתן לו. רב זביד בשם רב נחמן חולק, הוא אומר אני שמעתי מהרב שלנו משהו אחר, בקטע הזה אין הבדל, אבל יש קטע אחרת שיש כן הבדל. רב זביד משמי רב נחמן אמר אין הבדל בנושא הזה, בין צא תן לו, בין חייב אתה ליתן לו, ואחרי זה הוא אמר ואמר פרעתי, זאת אומרת הוא אומר פרעתי על פי הוראת בית דין, וכזה מצב אנחנו אומרים נהמן. דרך אגב, אנחנו חייבים להדגיש פה שכל הנושאים פה שאנחנו מדברים פה, אם דוד היה פה הצועק את זה כבר לפני 10 דקות, מדובר פה בלי שטר. אם יש לך שטר זה לא נושא, פה מדובר מלווה על פה כמובן. אם זה שטר, אז אנחנו מסתכלים לפי השטר. פה מדובר מלווה על פה. חייבים להגיד את זה, אז אני עכשיו זה אף פעם לא מאוחר. אז הכל פנים, רב זביד משמי, אני חוזר פעם שנייה, רב זביד משמי, רב נחמן אמר, בן, צן תן לו, בן חייב אתה ליתן לו, ואמר, פרעתי פה כן נאמן. כי כמו שאמרנו, הרגע שכופר הכל, יש שבועה מדרבנן, אנחנו לא מבדילים. הרגע שהוא כפר הכל ועושה שבועת עשה, אז לכן בא מלווה לכתוב, תמיד אין כותבים ונותנים לו. אבל הוא אומר לו, אלא איכא לפלוגי, אם כן קיים חילוק בין הפסק, אם בית דין אמרו צא תן לו, או בית דין אמרו לו חייב אתה ליתן לו, אך יהודי איכא לפלוגי. אפשר לחלק במקרה כזה, שמה, תקשיבו את המקרה. מה יהיה הדין? אמרו לו, צא תן לו. בית דין אמרו, צא תן לו. תן לו את החוף שאתה חייב לו. אחרי זה הוא מגיע ואמר, פרעתי. הוא אומר, איך פרעתי? עוד כאן נראה את הרש"י, פרעתי על פי בית דין. ועידים והעידים מעידים אותו שלא פרעו. עכשיו, מה זה נקרא עידים מעידים אותו שלא פרעו? איך העידים יכולים לדעת שהוא לא שילם את החוב? איך העידים יכולים לדעת שהוא לא שילם את החוב, הרבי יואב? העידים נמצאים אותו 24/7? מה זה נקרא עידים מעידים שלא פרעו?
הוא אמר להם.
לא, הוא כבר אמר להם שהוא לא ישלם לו.
אבל יכול להיות שבאותו רגע שהוא אמר שהוא לא ישלם, באמת לא היה לו עליו, ואחרי כמה ימים הוא שילם. איך עידים יכולים לבוא להעיד לבית דין, הבן אדם לא שילם?
מוכר.
שאלה של ראשונים שואלים פה.
לא, יכול להיות שהוא מוכר. יכול להיות שהוא מוכר, כבר הוא בעייתי.
מוכר אתה יכול ללכת להגיד, מוכר אתה יכול ללכת להגיד כמה שאמרנו קודם, הוא
מוחזק. ראו אותו בארץ אחרת, אני יודע.
או, אבל רש"י לא אומר ככה, רש"י אומר כמו שאנחנו, תסתכלו רש"י דיבור המתחיל, והעידים מעידים אותו שלא פרה. אומר רש"י, והעידים העידים אותו שלא פרה בפנינו תבוא לפרוע לו על פי בית דין. זאת אומרת, הם היו פעם אחת בדיון בבית דין, שבית דין בקשו לו, בקשה תשלם את החוב, והם היו שם, ואנחנו שמענו, והוא אומר, לא, כמו שאתם נתבלתם ולא פרעו. אז אוילו בפניהם איז לעבור על פי בית דין, אינו נאמן שוב לומר פרטיף שלו בית דין.
לא, זה
שלא חוצה. אז פעם הבאה, אבל כל הראשונים שואלים פה על הרש"י, אז ריבונו של עולם. מה זה נקרא? בגלל שפעם אחד הוא אמר בבית דין, אני לא מוכן לשלם עכשיו, הוא לא אמר עכשיו, מה הוא אמר סך הכל? תסתכל מה שהוא אומר בבית דין, מה הוא אמר?
הוא אומר לא ישלם.
הוא אומר, ולא פרעו. אוי לי בפניהם איז לעבור על פי בית דין, שבית דין אמרו לו לשלם, הוא אומר אני כרגע לא משלם, אז אחר כך כשאתה רוצה לשלם, אתה חייב עכשיו לבוא לשלם כמו טוקי ליד בית דין, אתה חייב לשלם. וכל זמן שאתה לא שילמת ליד בית דין פעם שנייה, אתה לא תהיה נאמן. אז הראשונים שואלים על רש"י לכאורה, איך? אז העדים פעם כרגע, העדים ראו שהוא לא שילם והוא לא רצה, אבל יכול להיות שעכשיו הוא עולה לו את הכסף, הוא השיג גמח, אחרי שבוע הוא שילם, מה אתה אומר פה? אפילו עד אחרי שנה, כל זמן שלא ראינו אותו אחר כך בבית דין משלם, זה לא יעזור לנו כלום, כי מה? כי פעם אחת, אז כל הראשונים שואלים, אני לא יודע אם כל הראשונים, אז צריכים לדייק במילים, לא כל, חלק ראשון, לכן ראשונים אומרים דומה מה, שרבי, מה שאתה אמרת, שמה זה נקרא פה, שהעידים מעידים אותו שלא פרעתי, מדובר פה ככה, שהוא אומר, הוא אומר, תפסו אותו לשקר בדיוק בנושא הזה. זאת אומרת, הוא אומר, פרעתי באותו יום כך וכך וזה וזה, ומגיעים עדים ואומרים, אמנו היית באותו זמן, ותפסו אותו כאילו על שקר חם באותו מקרה. סוג של עדים זוממים. אז זה כבר מובן. פה, הרגע שתפסת אותו על שקר חם, זה ממש ככה יותר נשמע. ככה חלק מהראשונים מסבירים, זאת אומרת, הוא אומר, הייתי שם וזה וזה וזה, ואז תפסו אותו, אמנו היית, איך היית בחוץ לארץ באותו יום שאתה אומר שפרעת, וכולו וכולו. אז זה נקרא, והעדים, אנחנו חוזרים לגמרא בפנים. עוד פעם, אמרו לו, צא תן לו, ואמר פרעתי, והעדים מעידים אותו שלא פרעו, אז פה אנחנו אומרים, הוחזק כפרן לאותו ממון, וכמו שראינו מה רש"י אומר, מה זה נקרא, הוחזק כפרן לאותו ממון, אחר כך הוא כבר לא יכול ללכת להגיד פרעתי, עד שהוא צריך לפרוע בבית דין ובית דין. אבל אנחנו אמרנו שפה יש כבר כן חילוק, אומר רב זביד בשם רב נחמן, זה דווקא בכזה מצב שבית דין אמרו לו, צא תן לו, אמרו לו כבר את הפסק. אבל מה הדין אם בית דין אמרו ללווה, חייב אתה ליתן לו? ואמר הלווה אמר פרטי והעדים מעידים אותו שלא פרה, וכמו שכבר אמרנו מקודם את שתי ההסברים רש"י והראשונים, ואחר כך וחזר ואמר פרעתי, אז פה לא הוחזק כפרן לאותו ממון, והוא באמת יהיה נאמן בשבועה שהוא נשפרה אפילו שהוא כבר הוזק כפרן לאותו ממון, לאותו ממון הוזק כפרן, אמרתי לכם שתראו בעמוד א' ב-י' ז' מה זה נקרא הוזק כפרן לאותו ממון, עדיין הוא יהיה נאמן שהוא יהיה, בשבוע כמובן, שבוע התסט שהוא פרה, ואפילו שהוא פרה שלא בפני דין, שלא בפני עדים, הוא יהיה נאמן. ולמה? מה היא טעמה? לכאורה, למה הוא לא נחשב כמו מעיז? אז אומרת הגמרא, כי השתמות הוא כמשתמת מני, הוא לא רוצה לכפור ממש. רק הוא השתמת רק לזמן מועד, ולמה הוא עשה את זה? כי סבר, הלווה אומר, כי בית דין לא פסקו עדיין צטן לו. רק מה בית דין אמרו? בית דין אמרו, אתה חייב. אז לכן אומר, בוא נמתין ואני עדיין לא רוצה לשלם, עד מאיינו ברבנן בדיני. זאת אומרת, הוא אומר, יש לי עוד זמן. למה? כי יכול להיות שפתאום ישתנה ההוראה, יכול להיות. עד שיגידו לי, חייב אתה ליתן לו, צטן לו. אז הם שומעים חייב, אז הוא עדיין מתעכב. אז לכן, בכזה מצב, אפילו שהוא חוזק כפרן, אם אחר כך הוא יבוא וישבע, שהוא כבר שילם, הוא יהיה נאמן, אפילו שהוא שילם שלא בפני בעדי. אז בקיצור, לפי הרב זביד בשם רב נחמן, בנושא שהוא מגיע וכופר הכל, סתם בלי עדים, סתם מגיע שבית דין אומרים לו צא תן לו, חייב אתה ליתן לו, לפי השיטה השנייה רב זביד בשם רב נחמן אומר בקטע הזה אין הבדל, תמיד הוא יהיה נאמן עם שבועת הסט שהוא שילם והוא יהיה פטור. ולא כמו רב יוסף ברמניומי בשם רב נחמן שהוא רצה לחלק בצא תן לו לחייב אתה ליתן לו. אבל מה שכן אומר רב זביד בשם רב נחמן, איפה תופס הבדל, ההבדל תופס בכזה מצב, בדיוק, זאת אומרת שאחרי שבית דין אמרו צא תן לו, הוא מגיע והוא אומר פרעתי, ויש פה עדים שעדים אומרים שהוא לא פרה, אז כשאמרו לו כבר את הפסק צא תן לו, ועדים ותופסים שהוא היה שקרן, שעדים ועדים מעידים שהוא שקרן, אז בכזה מצב אנחנו אמרנו, הוחזק כפרן לאותו ממון, ובשביל שירדו ממנו, הוא חייב לבוא ולשלם בעדים בפני בית דין. אם הוא ילך וישלם סתם וישרה שהוא כבר שילם לא בפני בית דין ולא בפני עדים, זה לא יהיה שווה שום דבר. אבל בכזה מצב שאמרו לו חייב אתה ליתן לו, אז אם הוא הוחזק כפרן, זה עוד לא פוסל אותו. אם הוא עכשיו ילך וייתן והוא יעשה שבועה שהוא נתן, אז הוא יהיה נאמן, כי כמו שאמרנו, כי זה מה שהוא הוחזק כפרן, כי הוא אמר רגע שעוד לא קיבל את הפסק צא תן לו, אז הוא אמר אני אתחמק עד מאין רבנן בדיני. עכשיו הגמרא מביאה עוד בנושא ההלכה של הוחזק כפרן. רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן. רבא בר בר חנה אומר הלכה בשם רבי יוחנן. הלכה חדשה, מה זה החדשה? הכל בנושא של הוחזק כפרן. מה יהיה הדין? בן אדם מגיע לחבר שלו, והוא אומר לחבר שלו, מנה לי בידך. בוא נגיד, אנחנו נגיד משל, שמנה זה נקרא 100 שקל במושגים של היום. אז רובן מגיע לשימון, אומר, בבקשה, הבאתי לך 100 שקל, תחזיר לי את 100 שקל. ועלה אומר, הנדבה, שימון אומר לרובן, אומר לה, תומע, אין לך בידי כלום. וכמו שאמרנו, אין שטרות, אין פה כלום. והעדים מעידים אותו שיש לו. מגיעים עדים, אומרים, אתה שקרן, אנחנו יודעים שאתה מחזיק 100 שקל של החבר שלך. ואז אחר כך מגיע הנדבה, וחזר ומה נכון. היה לי את 100 שקל, אבל אני אומר לכם, פרעתי. אז פה בכזה מצב אנחנו אומרים שהוחזק כפרן לאותו ממון, והוא לא נאמן בתביעה הזאת, למה? כי אנחנו ראינו שעדים סתרו את דבריו. מה הוא אמר בהתחלה? בהתחלה הוא אמר, אין לך בידי כלום. עד הרגע שהעדים סתרו את דבריו, אז בכזה מצב הוא כבר לא נאמן להגיד שפרעתי. זאת אומרת, עכשיו אנחנו חייבים ללכת לראות שיביא עדים חדשים לבית דין לשלם, וזה מה שאומר פרעתי, השבועה כבר הוא לא נאמן. מביאה הגמרא סיפור, ממש סיפור כזה להוכיח כמו הלכה, כי עד השבתאי בריידי רבי מרינוס, כמו השבתאי שהיה הבן של רבי מרינוס, כתב לה לקלסי איצטלה דמילצה בכתובתה. הוא כתב לה קלה שלו, מי זה היה קלה? אישה של הבן שלו. אישה של הבן שלו, איזה בן? שבתאי. היא כתבה לו בכתובה שהביאה, יש מושג שהיא בחורה, אם היא מביאה כסף לפני החתונה, או רכוש, אז יש מצב שנקרא נכסי צום ברזל. מה זה נקרא נכסי צום ברזל? שאם קורה משהו, אם מתגרשים, או שאם קורה משהו, אם היא מתחתן פעם, לא משנה, בדרך כלל זה רק בגירושין, ואם הוא מת קודם, אז בכל מקרה היא יורשת אותו, בגירושין, אז היא מקבלת בחזרה את הקרן, כן, וכל זמן, והקרן צריך להיות כמו השווי שהכניס על הזמן של החתונה, זה נקרא צום ברזל. זאת אומרת, אם הערך ירד או הערך עלה, זה לא משנה. היא תקבל את הערך שהכניסה בזמן החתונה, זה נקרא ברזל, זה נשאר ברזל. זאת אומרת, אם הערך ירד, אז הבעל צריך להשלים לה את מה שהכניסה בצום ברזל. ויש מושג שנכסי מילוג. מה זה נכסי מילוג? היא מכניסה את זה, הקרן נשאר שלה כל הזמן, היא לא מכניסה את זה לכתובה. רק פשוט היא מסכמת שיש לי פה רכוש, והבעל, כל זמן שהם נשואים ביחד, יכול למלוק פירות לכל פירות מזה. אבל פה כרגע, אנחנו מדברים שהיא הביאה רכוש, הקלה שלו הביאה רכוש, איזה רכוש? היא הביאה מבית של אבא שלה, מעיל של צמר נקי, שהיה ממש צמר נקי של בן יומו. אז היא הביאה את זה מאבא שלה, והכניסה את זה לכתובה כהגדרה של צאן ברזל. אז רבי מרינוס כתב לקלה שלו בכתובה שהיא הביאה באמת דבר כזה. עכשיו זה מאוד מוזר. בדרך כלל החתם מתחייב לכתובה. פה האבא כבר התחייב בכתובה לבן שלו, כאילו לקלה שלו, שבאמת היא הביאה את הדבר הזה, וקבלה עלי. מה זה קבלה עלי? החתן, הבן שלו שבתאי, קיבל על עצמו שבאמת אם יקרה משהו, אם היא תתלמן או תתגרש, אז הוא יהיה אחראי במקום הבן שלו. אז הוא יהיה אחראי במקום הבן שלו, שהמעיל הזה או הכסף יהיה בידיים שלה כאשר היא תצא מבית בעלה. תכלס מה קרה בסוף? אירקס כתובתה. האישה איבדה את הכתובה, ששם היה כתוב את כל האחריות, שהחם לוקח אחריות על כל המעיל שהכניסה לצום ברזל. תכלס, התגרשו. הרגע שהתגרשו, היא באה לתבוע, היא באה לתבוע משבתאי את הצום ברזל שהכניסה בכתובה גם כן, את הכסף, את השווי של המעיל היקר שהביאה מבית אבא שלה, לא יודע אם זה היה מעיל או רק שווי של מעיל, אבל כל פנים הביאה לבקש את השווי של המעיל הזה. אמר לה, שבתאי אמר לה, לא היו דברים מעולם, אני לא יודע, מכיר, אני לא זוכר שהתחייבתי על הבגד הזה. אסו סעדה, הגיעו עדים, ואמרי, אמרו ככה, אין כתב לה, אנחנו ראינו מפורש, שהוא כן קיבל אחריות בשביל הבן שלו, על הכתובה שלו, לסוף, אחרי שפתאום העדים יסתרו את דבריו, אז אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם צודקים שאני התחייבתי, אבל מה שכן, פרטי, אני כבר פרטי לה את כסף של המעיל, עכשיו היא באה לבקש סתם פעם שנייה, אסה לקמי דרבי חייא, האישה הגיעה לפני רבי חייא לתבוע אותו לדין את המעיל הזה, אמר לי, אז רבי חייא אמר לשבתאי, הוחזקת כפרן לאותה אצטלה, הרגע שאתה כפרת פעם אחת, סתרת את הדברי העדים, אז לכן בכזה מצב זה לא יעזור, עכשיו אתה צריך לשלם, הרגע שאנחנו פוסקים שהוחזק כפרן, זאת אומרת, זה, אז הוא חייב עכשיו לשלם בפני עדים, כל זמן שתשלם בפני עדים, אפילו שתשבע, זה לא יהיה כלום, אתה חייב לשלם בפנינו, וכל זמן שאתה לא תשלם בפני עדים ובפני בית דין, זה לא יהיה שווה כלום, אתה צריך לשלם פעם שנייה, פעם שנייה, העיקר לשלם בפני עדים, כי אתה הוחזקת כפרן.
אפילו שהיה בן של רב?
מה?
אפילו שהיה בן של רב, כאילו.
מה זה משנה? הוא
קורא לו כפרן.
זה מה שהיה, לא יודעים, לא יודעים, מי שהיה פה זה היה שבתאי, החם.
כן, אבל הבן של הרב.
הבן של רבי מרינוס. נו, מה זה משנה? הוא היה שקרן.
טוב.
מורי חטוי, אדוני, אני מלך, הוא היה לו משעה כל ניהו בדבור.
הוא אומר, אין פה מסו פנים.
מה פתאום? עכשיו הגמרא הולכת לדון בעוד נושא במוחזק כפרן לשבועה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבין, אמר רבי אליה, אמר רבי יוחנן. היה חייב לחברו שבועה. בן אדם היה חייב לחבר שלו שבועה. בית דין חייבו אותו לשבועה. מתי? שבועה מדוירה איתה דוגמה, מודה במקצת. עוד אופציה שיש חיוב שבועה מהתורה, בן אדם שכופר בחוב, כופר הכל, ויש עד אחד שמעיד שחייב. אז אם יש עד אחד מעיד שחייב וכופר הכל, אז הוא גם כן חייב שבועה. בקיצור, בן אדם חייב לחבר שלו שבועה, ואמר, הנתבע אומר שכבר נשבעתי. אני אומר לכם, נשבעתי, הכל תקין. נשבעתי שאני לא חייב לו את החצי השני, או שנשבעתי שאני לא חייב, והעדים מעידים אותו שלא נשבע. עכשיו, מה זה נקרא עדים מעידים אותו שלא נשבע? אז פה צריכים להגיד אותו דבר כמו שהבאנו מקודם את רשי והראשונים. לפי רשי הכוונה, שעדים שמעו אותו במקרה שהוא אומר שרצו להשביע אותו, ואם היו במקרה אומר אני לא נשבע. או לפי הראשונים שתפסו אותו פשוט, תפסו אותו שהוא אומר נשבע פק שמה באותו מקום ובאותו שעה, ואומרים לו, עדים מעידים אומרים, אתה היית איתנו באותו מקום ובאותו שעה שאתה אמרת שנשבעת, ובכלל לא נשבעת, אל תתקע לנו, זה לפי החלק הראשונים. אותו רעיון אנחנו נסביר פה. אז מגיע רבי אבין בשם רבי אלה, בשם רבי יוחנן, ואומר, הוחזק כפרן לאותה שבועה. אותו בן אדם כבר לא נאמן בדבריו, עד שישבע בפני בית הדין. אומרת הגמרא, אמרו הקמי דרבי אבאו, אמרו את השמועה הזאת לפני רבי אבאו, אמר לו, אז רבי אבאו אמר, מסתברא מילסא דרבי אבין, דווקא בציור של התחייב שבועה בבית דין. כמו שאני אמרתי, במקרה שבשתי הדוגמאות שאני נתתי, זה נקרא התחייב שבועה בבית דין. בית דין מחייבים אותו תשבע. כופר הכל, ויש עד אחד שאומר שחייב, מגיעים בית דין אומרים, תשבע באמת שאתה צודק, ואז תהיה פתור. אז פה בכזה מצב, בית דין חייבו אותו שבועה, הוא מגיע ואומר כבר נשבעתי, ואז מגיעים עדים אומרים אתה שקרן, פה אנחנו אומרים, שאחר כך בשביל אומרים אתה רוצה לצאת פה פתור, אתה חייב להישאר פה פעם שנייה בפני בית דין, אחרת אתה לא תצא פה פתור. אבל מה יהיה הדין? יש מלא מצבים שבן אדם לא חייבו אותו שבועה, אבל חייב עצמו שבועה. יש מלא פעמים שיש תובע מול נתבע, אין פה איזה חובה להישבע שבית דין מתערבים. הבן אדם מעצמו אומר, אני אשבע לך אם אתה רוצה שאני לא חייב לך. טוב. ואחר מכן מגיע התובע, תובע אותו בפני עדים שישבע לו, והוא אומר, אני לא רוצה להישבע בפניהם, כבר נשבעתי. בהתחלה הוא אומר, הוא לא רצה להישבע, ואחר כך הוא אומר, נשבעתי לך. אז פה בכזה מצב אנחנו אומרים שהוא כן יהיה נאמן. איי, למה הוא יהיה נאמן? לא, צריכים ללמוד את הרש"י, דיבור המתחיל, אבל חייב עצמו שבועה, אולי לא אמרתי את זה מספיק ברור. מה הדוגמה שחייב עצמו שבועה? בן אדם אמר מעצמו לתובע, אני אשבע לך שאני לא חייב לך. אחר כך הוא הלך והתובע תובע אותו בפני עדים, שישבע לו. אומר לו, בסדר, אתה אמרת שתשבע, תשבע. ואז הוא לא רצה להישבע בפניהם, אז פה אנחנו אומרים שהוא יהיה נאמן, אפילו שליד העדים הוא לא רצה להישבע. ולמה? כי אביד איניש דמיקרה, ואמר, תסתכלו רש"י דיבור המתחיל, אבל חייב עצמו שבועה, שאמר לו ישבע לך. טוב, אומר לו, אתה רוצה להישבע? נו, ותבעו בעדים, ולא אבא. ואחר כך אמר, נשבעתי נאמן, ואף אגב דקמי עדים דחי, אנחנו אומרים שפה בקווה מצב הוא יהיה נאמן. ולמה? כי אביד איניש דמיקרה ואמר, מה אומר רש"י? לא אעשה מה שלא חייבינו בעדים, אלא אני בעצמי, ואין זו סרבנות וחרטה, אלא דחייה בעלמי. זאת אומרת, אני אומר, אני לא רוצה ללכת להגיד, לעשות מה שחייבו אותי בעדים, אני חייבתי את עצמי. אז כשהוא אומר ככה, ולא נחשב שהוא מסרב וחוזר בו מהתחייבות, אך הוא משתמד ודוחה את התביעה של החבר שלו, וכדי לצב שזה הגיע מעצמו, אז הוא לא מפסיד את הנאמנות. אומרת הגמרא שאותו דבר, הדרוע קמי דרבי אביד. זאת אומרת, החכמים של בית המדרש, מי התחיל פה את הממרה? רבי אביד בשם רבי לה, בשם רבי יוחנן אמר את הממרה, ואז אמרו את זה לפני רבי אבאו, אז רבי אבאו אמר שמסתבר מלסה רק באופן שהיה שבועה שבית דין חייבו אותו. אז הלכו להגיד לרבי אביד מה שרבי אבאו אמר, הדרוע קמי דרבי אביד, אמר לו, ענה נמי בבית דין אמרי, מה שאתם שמעתם ממני שאני אמרתי, שאם תפסו אותו, אם תפסו אותו שהוא שקרן, שהוא סתם אומר שהוא נשבע באמת הוא לא נשבע, זה דווקא בכזה מצב שהוחזק כפרן בשבועה של שבועה שבית דין חייבו אותו ולא שבועה על פי עצמו. אותו דבר מביאה הגמרא התמנה, אמר רבי אבין, אמר רבי אליה, אמר רבי יוחנן, היה חייב לחברו שבועה בבית דין, מדגיש הגמרא. זאת אומרת דווקא שבועה שהוא חייב בבית דין, כמו שבועה כמודה במקצת וכדומה, ואמר נשבעתי, והעדים מעידים אותו שלא נשבע, וחזר ואמר נשבעתי, אז הוחזק כפרן לאותה שבועה. אבל בכזה מצב שהוא הביא לעצמו את השבועה, אז פה אין לנו את ההלכה הזאת, פה בכזה מצב אנחנו אומרים שאפילו שליד העדים הוא לא רצה להישבע, אבל בן אדם עשוי להגיד דבר כזה, הרגע שאני עשיתי את זה מעצמי, אז אני כרגע רוצה קצת לתבוע את החור, וזה בסדר גמור, זה לא נחשב שהוא מסרד והוא חוזר בו מהעדים להישבע, זה לא נקרא הדבר הזה. אנחנו חוזרים בהמשך עכשיו לכן התחלת השיעור. התחלת השיעור היה להתחלה, כמו שאמרנו, המשכים מתחילת השבוע, בדיוק יצא לנו טוב, תחילת שבוע עם סוגיה, יום ראשון השבוע, אנחנו כבר בליל שישי, אז התחלנו את הסוגיה עם מוצא שטר חוב, אז אנחנו ממשיכים עדיין מוצא שטר חוב, וכל פעם יש פה ציורים חדשים והלכות חדשות. אז בואו תראו מה ציור חדש, עוד לא שמענו השבוע. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן. רבי אסי אומר בשם רבי יוחנן, הלכה חדשה בנושא הזה שלמדנו מלא. המוצא שטר חוב בשוק, וכתוב בו הנפק, אז זה כרגע, אנחנו עוד לא ראינו את החידוש, גם התחלנו היום את השיעור, האדם מוצא שטר חוב בשוק, וגם יש הנפק, זה נקרא קיום, שבית דין מאשרים שהשטר יתקיים בפניהם. נו, מה התחדש פה יותר מקודם? אז אמרנו מקודם כבר, התחלנו את השיעור, שהרבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר, שאל תחזיר את זה לבעלים, כי אנחנו חוששים לפיראון. אבל פה יש המשך, מה המשך? פה יש המשך, וכתוב בו זמנו בו ביום. אתה מצאת את זה, איזה יום היום היה באדר? איזה יום היה היום באדר? אני יודע שביום ראשון זה זין, חוץ שבת זה וב, יום שישי זה אי, אז היום היה דלת אדר. אתה הולך היום בדלת אדר לפני השקיע, דלת אדר ב'. בן אדם הזה מוצא שטר חוב, והוא רואה שהשטר חוב הזה כתוב דלת אדר ב', וגם יש על זה אימפק שהלוואה התבצע. אז פה אומר רבי, בדרך כלל מה אמרנו מקודם בתחילת השיעור בשם רבי יוחנן, אל תחזיר את זה, חושים לפיראון. פה הוא אומר בשם רבי יוחנן, רבי אסי, כן יחזירו לבעלים.
כי תוך יום כן... אחד לא מסתבר שהוא יחזיר.
פן מאוד, זה אומר את הגמרא, ככה. כי איזה חשש יש לך פה לא להחזיר לבעלים? אם מישהו כתב ללוות ולא לבר, אם אתה מפחד שיכול להיות שהשטר בסוף לא יתבצע, כי זה סתם שטר שבסוף לא, הוא קיבל בסוף לא אותו, לא, כי כתוב בו אינפק, יש פה כבר שטר קיום, אז אין בעיה. אז האופציה היחידה שנשאר לנו, שחיישינה לפיראון. ואם יש פיראון, לפריאה בתיום הלא חיישינה. אני לא מכיר בן אדם שהולך ומלווה סכום כסף, בדלת אדר בשעה 8, וכבר בשלוש יחזיר את זה, וזה יפול. זה לא מסתבר, אז לכן פה מקווה מצב, אם זה נפל בו ביום, אם התאריך כתוב באותו יום, אז כן תחזיר את זה למלווה, שהמלווה הוא הבעל הבית של השטר. אמר לי רבי זרע לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן אחי? האם אתה יכול להגיד את זה בשם רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר את ההלכה הזאת? אתו דאמרת משמי דרבי יוחנן, אתה אמרת פעם הלכה אחרת בשם רבי יוחנן, ששטר שלווה בו הוא פרעו. אם יש לך שטר חוב שהיה כתוב בשטר חוב שאותו פלוני הלווה חייב כסף, הלווה את הכסף מפלוני, כתוב שם חוב של 1,000 שקל. הוא פרעו, הגיע הזמן הפירעון, הוא מגיע את ה-1,000 שקל. עכשיו, הוא מקיים את המצוות פירעון רק בגלל שבאמת סיכמו, אבל הוא צריך את הכסף הלאה. אז הוא רוצה לעשות עוד פעם הלוואה מחדש, אותו סכום כסף. ועולה כסף סופר. זה לא סתם פעם, כמו, זה לא היה בזמן הגמרא כמו שהיום. גם היום בעצם יש מושגים של סופרים בדין, אבל שטר, עת, היית צריך ללכת לקחת סופר שיכתוב שטר ועוד, זה עולה כסף, הוא רוצה לחסוך את הכסף. אז מה? הוא אומר, יש לי שטר, בוא נמשיך עם השטר הזה את ההלוואה. אפשר להמשיך את השטר, ההלוואה השנייה עם אותו שטר, עם הכל תואם, הסכום, השמות, הכל תואם, אפשר להמשיך או לא? באותו יום. יפה, בוא נלך להיות הנושא, יפה. אז כתוב פה מפורש שאתה אמרת בשם רבי יוחנן, השטר שלווה בו פרעו, אינו חוזר ולובה בו, למה? לא כתוב בגלל החששות מה שאתה אומר, כי כתוב סיבה אחרת שכבר נמחל שיעבודו. כי כשהוא עשה את ההלוואה, הלווה, המלווה עשה הלוואה ללווה, אז הלווה שיבד לו את הנכסים, דרך בגלל שיש שטר אז הוא שיבד לו את הנכסים. עכשיו הרגע שהוא כבר שילם לו, התבטא לשיבוד הזה. כשאתה הולך עם אותו שטר, לא נכתב שיבוד, כי זה השיבוד הזה נכתב, על ההלוואה הראשונה, אז יוצא שאם אפילו אם אתה תעשה עוד פעם עם השטר הזה, זה ייחשב כמו הלוואה על פה, אז לכן, אל תעשה את זה כי יהיה לך פה הלוואה בלי שיעבוד. אז על זה מה שצחי כבר כיוון מה שהגמרא רוצה להעיר, שואל את הגמרא אימת, מתי הוא רוצה לעשות עוד פעם גמח? אילם, האם תרצה להגיד שההלוואה הולכת להיות ביום אחר? זאת אומרת, מה זה אומר? הראש חודש אדר א' הוא הלווה 1,000 שקל. מגיע ראש חודש אדר ב' אחרי חודש, הוא מגיע אליו, הוא אומר, בבקשה, אני אקח בחזרה את ה-1,000 שקל, אבל לצערי אני צריך את זה עוד פעם, יש לי עוד הוצאות, תחזיר לי. אז זה כתוב בהלכה שאתה לא יכול לעשות את זה, ולמה? כי כל התיקין, יש לך בעיה עם השיעבוד. אפשר להגיד ככה? מה פתאום? כי פה אין שום בעיה שיש עוד בעיה, יש בעיה שזה נקרא שטר מוקדם. מה זה נקרא שטר מוקדם? שאם יש תאריך, שהתאריך כתוב בשטר לפני הזמת ההלוואה ביצוע, זה נקרא שטר מוקדם, ואז יעשה לנו בלגן, יכלו ללכת להוציא מהבעלי חובות כבר מהתאריך הזה, באמת ההלוואה, ושטר מוקדם פסול. ופה אנחנו רואים שכל הבעיה היחידה בגלל שלא יהיה שיעבוד. אז אתה לא יכול להגיד מתי רבי יוחנן אומר את ההלכה שאי אפשר לכתוב על אותו שטר, על אותו שטר עוד הלוואה, מדובר ש... מדובר בתאריך אחר. כי אם זה תאריך אחר, יש לך בעיה של שטר מוקדם. אז אלא מה, מתי רבי יוחנן אמר את ההלכה שאי אפשר לכתוב שטר ההלוואה, אי אפשר להמשיך עם ההלוואה השנייה, עם אותו שטר הלוואה קודמת, חייבים להגיד שזה מדובר באותו יום, ששטר מוקדם אין לך. זאת אומרת, הוא בדלת אדר ב' בבוקר הלווה, מגיע ב-12 בצהריים פרה את החוב, ואז הוא אומר, בבקשה, בוא נמשיך עוד פעם את השטר, אז אנחנו אומרים, אל תמשיך, למה השטר מוקדם אין לך פה, כי זה אותו תאריך, איזה בעיה יש לך פה? בעיה שנמחל, השיעבוד נמחק. אבל אתה אמרת לי פה רבי יוחנן, לפני דקה עכשיו אומר רבי אסי בשם רבי יוחנן, שאין דבר כזה לשלם באותו יום. אז אתה אומר לי במקום אחר...
באותו יום אתה לא חושש לפלאום.
נכון. אז מה... אז יש פה סוג של סתירה, זה הכל בשם רבי יוחנן. אתה רבי אסי בשם רבי יוחנן אומר, אין דבר כזה שונה נם פורה באותו יום. אחר כך אתה אומר משהו אחר, שאי אפשר להמשיך הלוואה שנייה עם אותו שטר, למה? כי יש בעיה אחת, איזה בעיה יש?
שיעבוד.
מה שיעבוד? אין לנו בעיה של שטר מוקדם, זאת אומרת באותו יום, מה זה אומר באותו יום? שאנחנו אומרים שיש כן מושג שאנשים פורים באותו יום. אז מה קורה פה? מתארץ למה תירוץ פשוט. בנורמה, אנשים לא פורים באותו יום. ולכן כשאתה מוצא שטר חוב ברחוב עם אותו תאריך, תחזיר למלווה, הכל תקין. אבל הוא אומר לך כן הלכות על האחוזים הבודדים שכן יקים כאילו יש להם נרבים הולכים באותו דקה ומחזירים ורוצים לא יודע מה עובר עליהם. אז על זה צריכים להגיד הלכה, אם אפשר להמשיך עם אותו שטר או לא, אז זה אומר לא. אבל תמשיך בגלל בעיה אחרת, אבל זה לא אומר עכשיו שהנורמה מחזירים אותו, 99.9 לא מחזירים אותו, ולכן אם אתה מוצא את השטר ברחוב, מה תעשה? תחזיר למל ואין לך מה לחשוש. אמרנו, אם זה, אם זה מקוים, זה מקוים, כל תקין. אנחנו אומרים את ההלכה, כן, במצב שבן אדם פרה ורוצה להמשיך עם אותו שטר, על זה אנחנו אומרים, הבנת את הכל המקומו בא בשלום, אז עוד פעם. אומרת הגמרא, מתי מדובר פה שרבי יוחנן אמר שהלווה רצה לחזור וללוות באותו שטר? היא למה שמדובר שהלווה השנייה הייתה למחר, הכוונה לא באותו יום, למחר וליום אחרה, זאת אומרת, ליום שלאחר מכן, ליום אחרה זה נקרא, השורש של המילים האלו זה כאילו תיבה אחת, זה קיצור סופרים, סייב, אתם רואים רש"י, רש"י דיבור מתחיל ליום אחר, אומר רש"י שתי תיבות, כאילו ליום אחרה, וקיצור סופרים, הוא רצה לחסוך, הוא רצה לחסוך את הרווח ואת האלף הזה. כן, זה כאילו כשכתוב פה ליום חרה, זה נקרא כאילו ליום אחריו. הוא חסך פה את ה... אז אומר את הגמרא, אם זה הנושא פה, אז מה יראה, למה רבי יוחנן תופס שאי אפשר ללוות הלוואה שנייה עם אותו שטר, שכבר נמחל שיעבודו? תפוקלי, אתה יודע למה אפשר לפסול את השטר הזה דאב אליי מוקדם? איתנן, יש משנה במסכת שמית, כולם יודעים את ההלכה הזאת, ששטרי חוב המוקדמים פסולים. אז חייבים להגיד אל עליו מה מדובר של רבי יוחנן, שמדובר ביומי. מדובר באותו יום שנסתה הלוואה הראשונה, אותו יום הוא צדיק, מגיע פורע את החוב, ועוד באותו יום הוא ממשיך ללוות פעם שנייה. אז על זה אומר רבי יוחנן שהשטר הזה פסול, למה? בגלל שיש לנו בעיה עם השיעבוד, כן כבר שיעבוד. כי זה יהיה כמו מלווה על פה, אבל על כל פנים אלמה, מפה מוכח שפעין שביומה, שיש כאן דבר כזה שאנשים פורעים בחוב. אז אם ככה, בן אדם הולך ומוצא שטר חוב בשוק, אם אנחנו חוששים לפירעון, אז יכול להיות שגם פה אל תחזיר את זה למלווה, ולמה? כי אולי הבן אדם הזה פרע כבר באותו יום, ולכן זה נפל מהלווה, ועדיין תחשוש לפירעון גם פה. תרץ את הגמרא, אמר לי, אז רבי אסי אמר לרבי זירא, מי כאמינא דלא פרע כלל? האם אני אמרתי לך שאין אף אחד בעולם שלא פורע באותו יום? אני רק אמרתי לך משהו אחד, דלא שכיח אין שדפרע ביום הקאמין. אני אמרתי שהנורמה, ואני מוסיף את זה, אולי לא כתוב בגמרא, אני מוסיף אפילו ש-99, לא יודע, פסיק 9, 99% בדרך כלל, אתם יכולים להעיד עד היום הזה, מלווה, בן אדם שמלווה כסף לא מחזיר באותו יום. אני אדבר לך בסכומים גדולים, ששכן נתקע פעם, לוקח מפה 20 שקל, זה משהו אחר, אבל בסכומים שיש שטרות, סכומים רגילים, אז זה הנורמה שבן אדם לא מחזיר באותו יום. אז זה אומר רבי יוחנן, שאם הלכת ברחוב, מצאת שטר מקוים, שהתאריך באותו יום, אז פה אני אומר, תחזיר למלווה, כי הוא בטח, פה אין מה לחשוש לפירעון. אבל כשאנחנו מגיעים להלכה, שאם הוא רוצה להמשיך, זאת אומרת שזה בסיפור שהיה, יכול להיות כאלו מקרים, לא אמרתי לך שאין כאלו מקרים, אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. עכשיו מגיע הגמרא, מביאה ביור שני למילים של מה שרבי יוחנן אמר. אנחנו, רבי יוחנן אמר פה, בן אדם מוצא שטר חוב בשוק, יחזיר לבעלים. למה שיחזיר את זה למלווה? לכאורה רבי יוחנן אומר שחשינה לפירעון. אז מה הסברנו? הסברנו פה שמדובר שכתוב התאריך באותו יום, ואז אין לנו פה גם אנפק וגם אותו יום, אין לנו מה לחשוש, אז פה מחזירים למלווה. רב כהנא אומר פירוש אחר. רב כהנא אמר, אתה יודע מה מדובר אצל רבי יוחנן שמוצא שטר חוב בשוק יחזיר לבעלים? מדובר פשוט במקרה כשחייב מודה. מדובר פה שאתה רואה את המלווה והלווה, והלווה אומר, אני עוד לא שילמתי, זה אפל ממנו. אז פה אם הלווה מודה, אז ברור, תחזיר את זה לבעלי. תוספות שואל פה, תוספות דיבור המתחיל, רב כהנא. תוספות שואל, לא, זה הגמרא תשאל. עכשיו, התוספות לא שואל יותר שאלה. אם מדובר פה שחייב מודה, אז מה חסר פה את התנאי שרבי יוחנן מתחיל, שיש פה אינפק, שיש פה קיום? יש פה, הוא עצמו מודה, תוספות השני בעמוד, תסתכל רב כהנא, מה חייב מודה? תמה, אם כן למה נקט אינפק במסדר רבי יוחנן? אומר תוספות, ויש לתרד דנקתם משם דיוקה. די אין כתוב בו ביום, אם לא היה כתוב בו, אפילו כתוב בו אינפק. ודאי למה לא יחזיר, כדאי אנחנו חוששים שיש פה איזה קומבינה שהם עושים קלוניה, או שאנחנו חוששים שעוד לא יחזיר לו בגלל עוד לא שילם לו את הכסף של הסופר. טוב, הכל פנים. אז הכל פנים, מגיע הגמרא ושואל על רב כהנא, זה עכשיו רבי צחי, שואל את הגמרא. אי אחי, אם מדובר פה שהלווה מודה, אז ברור, מה אלה ממרא? ברור. אם אתה פוגש את המלווה והלווה, מי שמצא את השטר, והוא אומר לך, הלווה, שאני עוד לא שילמתי, אז כולם הסכימו שתלך ותחזיר את זה מלווה, שטר מקוים, הכל תקין, אז מה החידוש, מה אלה ממרא? תרץ את הגמרא, מהו דתם, היה מקום להגיד, שאי מפרה פרג, הלווה כן שילם את החוב. והיידה כאמר לא פרעתי, הסיבה שהוא אומר שעדיין לא פרע, משום דקבאי מעדר למזווה בייזים להכינה, כי הוא רוצה לחזור וללוות בשטר הזה פעם שנייה, והוא מסכן, אין לו כסף לשלם את הסופר. אמרנו את זה מקודם, רבי ירצה, לא יודע מה היית פה, שאנשים פעם לא היה כמו היום, אתה לוקח שטר, כותב אימת, אתה הולך לחתים שתי עדים בלי כסף וזה. פעם אתה לקחת סופר, לא היה עתים כמו היום, היה עולה לך כסף. אז הוא רצה לחסום גם כן את הכמה שקלים שעולה הסופר, אז הוא רוצה להישאר עם אותו שטר. אז אם ככה, אז בכזה מצב אולי כן, אפילו שהוא אומר לך שהוא חייב, אולי אל תחזיר למלווה, אולי הוא כן שילם. כמה שמנן מחדש לנו ברבי יוחנן, שפה אנחנו לא חוששים ומחזירים את השטר למלווה. ומה הסיבה? לכאורה יש פה כן איזה כמה אחוזים בודדים שאולי הוא כבר שילם. דאם כן, אם באמת החוף כבר נפרע, והלווה היה מבקש להשתמש בשטר פעם שנייה, אז מלווה גופי לא שווק. המלווה עצמו לא היה נותן לו לעשות את זה, למה? כי סבר שם מביא רבנה, עם הפסדה לי. הוא היה עצמו היה מפחד, הוא אומר, המלווה מפחד, שמה בית דין ישמעו שכבר נמחה הפרעה אחור. ואז השיעבוד נמחל, ואז אם אני אמשיך עם השטר הזה, אז אם בית דין כבר שמעו שהשתמשתי כבר פעם לשטר, אז מה יהיה אחר כך בהלווה השנייה? אז בית דין לא ייתן לי לטרוף מהנכסים של הלווה אם הוא לא יהיה לו איפה להחזיר. אז גם לחשש הזה זה החידוש, אין לי מה לחשוש, כי באמת אתה מלווה. זאת אומרת, יש פה חידוש, איזה חידוש? שמדובר פה שהלווה אומר שהוא עוד לא שילם. מה החידוש? יש פה חידוש, כדאי, יש לנו כמה אחוזים ללכת להגיד שאולי הוא כן שילם, ומה הוא מהמטרה שלו, המטרה שלו להמשיך הלווה, הוא לא רוצה שטר חדש. אז באמת למה אנחנו לא חושבים לזה? אומרת הגמרא, כי אם זה היה ככה, המלווה לא היה נותן לזה, אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. ממשיכה הגמרא ושואלת, מה ישנה מיד נתנן? מה שונה ההלכה הזאת, מה שעכשיו למדנו, ממה שאנחנו למדנו במשנה, בתחילת הסוגיה, ביום ראשון, בתחילת השיעור, בדף י"ב עמוד ב', שהתחלנו שם את השיעור, שכתוב מצא שטרי חוב. בן אדם הולך ברחוב, מוצא שטר חוב. אז מה למדנו במשנה? אם יש בהן, רבי מאיר אומר שם ככה, אם יש בהן אחריות נכסים, אל תחזיר. אם אין אחריות נכסים, אומר רבי מאיר, תחזיר. חכמים אומרים, יש אחריות נכסים, אותו דבר, תמיד אל תחזיר. שואלת הגמרא, אם יש בהן אחריות נכסים, למדנו שלא יחזיר. ועוקים לה, מה היא קמו? קמנו שם קמו, כי מרחד מהעוקים תוסע היה שהמשנה הזאת מדוברת כשחייב מודה. שהלווה אומר שהוא חייב, ועדיין אנחנו אומרים אל תחזיר ולמה? ומשום שמה כתב ללוות בניסן ולא לבה את ישרי. אני מפחד שהשטר הזה בפועל כתוב בחודש ניסן, אבל בפועל מתי הוא הלווה? רק חצי שנה אחר מכן בחודש תשרי. אז יוצא שאם הלווה הלך נתן את הקרקעות לאנשים בין ניסן לתשרי, או מחר בין לבין, אז עכשיו, אם אתה תחזיר את זה למלווה, המלווה ילך ויגבה מהנכסים בין ניסן לתשרי, ובפועל, ממתי זה משועבד? מתשרי. ככה הקמנו שם אחד מהוקימתוס ביום ראשון. אז לכן אמרנו שם המשנה, אל תחזיר, ואז למיטרף לקוחות מניסן ועד תשרי, והגביה הזאת היא שלא כדין, ולכן אנחנו אומרים, אל תחזיר את זה למלווה. ולא אמרינן, אנחנו לא אומרים כמו הסברה שהרגע למדנו, דאם כן מלווה גופי לא שביק, ואמר לי, כתוב שטר האחינה בתשרי, דדיל משמר רבנן עם אפסדי לי. עכשיו אמרנו בשם רבי יוחנן, לפי הביאור של רב כהנא, שאתה מוצא שטר חוב בשוק, מה אמרנו? אם הלווה אומר שהוא חייב, אנחנו אומרים תחזיר למלווה. באמת, כי הוא אומר שהוא חייב, תחזיר את זה למלווה. יכול להיות שזה נפל ממנו והוא כן שילם, ולמה הוא אומר שהוא חייב? כי הוא רוצה עכשיו, הוא רוצה לחסוך שטר, הוא רוצה לעשות הלוואה. אמרנו, לא אומרים את זה. למה לא אומרים את זה? כי המלווה לא ייתן לזה. כי המלווה יגיד, הנה, בית דין כבר שמעו שהייתה כבר פיראון. ובית דין עכשיו ישמעו שהיה פיראון עם אותו שטר, ואז יראו אחר כך בהלוואה השנייה, אז יראו שאנחנו משתמשים באותו שטר, ואז לא יהיה לו מאיפה לשלם, אז לא ייתנו ללכת לטרוף מהלקוחות, כי השיעבוד זה רק בהלוואה הראשונה, אז הוא מפחד. אז למה במשנה שלנו אמרת לו, אנחנו לא חוששים, בכזה מצב, אם מצא שטרי חוב יש בהן אחריות נכסים, אתה אומר, אל תחזיר את זה למלווה. למה? כי יש לנו בעיה פה שיהיה פה שטר מוקדם, שהשטר באמת כתוב ניסן והלוואה רק הייתה תשרי וכולו וכולו. לכאורה, למה שם אנחנו לא אומרים את אותו דבר, שהמלווה עצמו יסרב להלוות בשטר הזה, ואנחנו לא אמורים לחשוש לבעיה הזאת, למה? כי חכמים, אולי בית דין ישמעו את כל הסיפור שהשטר הזה שטר פסול, ואז יפסלו את השטר כי שטר מוקדם פסול, ואז לא יודעים איך הוא לגבות, אז הוא עצמו לא אמור לתת, אז אני לא אומר, אני כן חושש לזה, כן? זאת אומרת, אני אומר שאולי זה שטר מוקדם, אני לא מפחד שהמלווה לא ייתן להלוות בכזה שטר, הרי שטר מוקדם זה שטר פסול. בית דין לא נותנים שום דבר לקחת, אם מלווית למישהו עם שטר, עם תאריך לא טוב, השטר הזה גם אתה לא יכול לגבות אפילו מתשרי. אז למה אנחנו אומרים שמה שמלווה, אין לו בעיה להלוות עם שטר כזה, והוא לא מפחד שבית דין ישמעו ויפסלו, ופה אנחנו אומרים בסיפור שלנו, שבית דין הוא כן מפחד, ולכן אנחנו אומרים תחזיר למלווה, כי הוא לא ייתן בחיים להלוות ללווה שלו עם שטר שני, ופה בנושא של שטר מוקדם הוא לא מפחד. אומרת הגמרא, יש הבדל. מה ההבדל? אתה רוצה אמר, מה משנה שאנחנו למדנו, שהוא לא יחזיר? כי יש לנו חשש של שטר מוקדם, ואנחנו לא אומרים שם שהמלווה מפחד, בשביל דאיסלי רווחה, יש לו רווח בכך, רווחה, זה נקרא שיש לו רווח בכך שיחזיק את השטר, למה? דקטריף לקוחות, הוא יכול לטרוף מהלקוחות במשך כל הזמן שקנו, מניסן ועד תשרי, וזה זמן מאוד גדול, זה זמן חצי שנה. אז לכן, אפילו שקיים החשש, שמא יוודא לבית דין שהשטר הזה מוקדם, ואז הוא יפסול אותו לגמרי, אבל עדיין מנח ניחני נוח לו להחזיק בשטר, ולא אמר ולא מידי, הוא לא אומר ללווה שום דבר, ולכן פה אנחנו כן חוששים שאחרי הכל יש לו פה שטר, שיש פה שיעבוד מניסן ועד תשרי, אז פה אנחנו אומרים, אנחנו חוששים, אבל אחר, פה בן אדם, בן אדם מצא שטר, מתי היה התאריך? מתי היה התאריך של השטר?
ניסן.
לא, בסיפור שלנו של רבי יוחנן, שהוא על זה ווקים שחייב מודה, אמרנו, יש אנפק, והתאריך היה
אותו
יום. אבל אחר, פה בקנדה, כיוון דלס לרב לך, באופן זה שתי הלוואות נעשו באותו יום, אז אין למלווה רווח של זמן נוסף בשביל להוציא את הנכסים מהלקוחות. כן? פה אפשר היה לו את כל החצי שנה שקיב, אז פה בסוף סוף שטר האינדקטים. כן, אסור לנו לשכוח שהמהלך הזה שרב קנדה שחייב מודה, הולך על המהלך של רבי יוחנן, שזה היה על תאריך אותו תאריך. אז אם ככה, מה יקרה דקטריף לקוחות? מה הרווח יש במה שהשתמש בשטר הלוואה הראשון לעניין טריפת הלקוחות? אז בגלל שאין לו רווח בדבר, אז משטר שנמחל שעבודו לא שביק, הוא לא ייתן בחיים ללכת להמשיך הלוואה שנייה בכזה שטר שאין לו מזה שום רווח, רק הפסדים בדין ישמעו ולא ייתנו לו בכלל לגבות נשיבודים. אז פה אני אומר, אם מצאת כזה שטר, תחזיר למלווה ותהיה חופשי. אבל במשנה שמה שיש לנו פה שהחשד לשטר מוקדם, והיה לו כבר מלא זמן, מי ניסן ועד תשרי ללכת לגבות, היה כל הבעיה זה יאללה. הלאה, אחר כך שאם ישמעו, אז פה הוא אומר, כרגע יש לי את הניסן ותשרי, וכרגע בדין אף אחד לא יודע, אז פה בגלל שיש לו את הרווח של הזמן הזה, אז שמה אני כן חושש, ופה אני לא חושש. אנחנו ממשיכים את השיעור בסייעתא דשמיא. בשורה האחרונה י"ז עמוד א', עכשיו הגמרא הולכת לדון בחיובי ממון, שהחיובי ממון נקראים האלו, חיוב ממון נקרא תנאי בדין. מה זה נקרא תנאי בדין? שאפילו שאין לך שטר, זה כבר בדין ניתנו לך, שזה כאילו שיש פה שטר. דוגמה, כתובה. אנחנו יודעים שיש כתובה, שאנחנו יודעים שהבן אדם רק חייב מכתובה, רק מתקנת חכמים, כל הכתובה הזאת, כן? אותו דבר לפרנס אישה והילדים. זה הכל מתקנת חכמים, בדין עשויים זה תקנה, כאילו חוק ולא יעבור שזה מתקנת בדין, ואפילו שאין לך שטר, זה כבר מתקנת חכמים. אז אומרת הגמרא, אמר רבי חייא שורה האחרונה בדף י"ז עמוד א', אמר רבי חייא ברב אמר רבי יוחנן, הטוען אחר מעשה בדין. תסתכלו רש"י עוד פעם להדגיש את זה, רש"י אחרון בעמוד דיבור המתחיל, הטוען אחר מעשה בדין. אומר רש"י דבר שהוא תנאי בדין כגון כתובה. עם מזון האישה והבנות. מגיע האישה, מבקש את הכתובה בבדין, ומה הוא אומר? ואמר, פרעתי שלא בעדים. הבעל אומר, פרעתי את הכסף הזה ביני ובינה. לא, העדים, כל הזמן אתם צריכים לראות, אני הבאתי לה כבר את כל הכתובה, עזמו אותי. זה מה שאין עדים, אם שלמתי בלי עדים. אז אנחנו עוברים לי"ז עמוד ב', אז אומרת הגמרא בכזה מצב, לא אמר כלום. מה זה אומר לא אמר כלום? לא אמר כלום, זאת אומרת, ההלכה הזאת יהיה שהוא יהיה חייב לשלם. זאת אומרת, ההלכה הזאת שהוא משלם על מעשה בית דין, זה לא דווקא במקום שאין כותבים כתובה, או במקום שכותבים ויש לה עדים שנשרפה הכתובה, רק אפילו במקום שכותבים כתובה והאישה מעדיפה שלא להוציא רק את הגט, היא יכולה לבקש את הכתובה אפילו מספיק שיש לה את העדים הגט, והוא לא יהיה נאמן להגיד פרעתי. ומה הסיבה? ממשיכה הגמרא בפניכה את הכתובה. כי כל מעשה בית דין, כל חיוב ממון, כמו שבאנו פה את הדוגמה, כתובה, מזון האישה והבנות, כל חיוב ממון שמגיע ממעשה בית דין, זה נחשב כמאן דנקית שטרה בידי דם, זה נחשב כאילו התובע, שפה התובע בדוגמה שלנו זה הייתה האישה, כאילו שהיא מחזיקה פה בידיים שטר חוף שהיא חתום, ואז הנתבע לא יכול ללכת להגיד, פרעתי בני עדים לבני בין שתי קירות. אין לך עדים, תתקע, תשלם עוד פעם, לא יודע מה. לשיטתך תשלם עוד פעם. זה ההלכה. בכזה מצב, הוא לא יכול להגיד, פרעתי אם אין לו עדים, אני פרעתי שלא בפני עדים. ככה אומר לנו רב חייא ברבא, וגם כן הכל בשם רבי יוחנן. שואלת הגמרא, אמר לי רב חייא ברבא לרבי יוחנן, ולא משנתנו איזו? זה לא משנה, מה אתה מחדש לי פה בשם רבי יוחנן הלכה? זה משנה מפורשת, שמעשה בדין זה כמו שטר. איפה יש משנה? זה משנה לא פה בבבא מציעא. זה משנה שלמדנו בסדר נשים במסכת כתובות. מסכת כתובות דף פ"ח עמוד ב', כתוב שם מקרה, שלא נדע, בן אדם מגרש את אשתו, וכמובן היא מבקשת כתובה. אז כתוב שם ככה, הוציאה גט, אם האישה הוציאה את הגט בפני בית דין, ואין עמו כתובה, זאת אומרת, היא לא הוציאה איתו את השטר הכתובה, אז אפילו שאין לה את הכתובה, גובה כתובתה. והבעל לא יכול ללכת להגיד, פרעתי את הכתובה, והחזרתי לי את השטר הכתובה, ואני קראתי אותו, למה? כי כמו שאמרנו, תנאי כתובה, זה נקרא מעשה בית דין. מעשה בית דין, אין לנו משחקים, זאת אומרת, מבחינתנו כאילו שמחזיקה פה שטר, היא לא צריכה להביא פה את השטר, אז אם ככה זה משנה מפורשת, אז מה רבי יוחנן חידש לי פה בדבריו, אם זה משנה מפורשת בכתובות?
לא, אבל יש פה הבדל, יכול להיות. שאם הוא יתחייב יותר ממה שצריך, כי המעשה בית דין מחייבים, נגיד, 200 זוז, אז אם הוא יתחייב יותר, 300-400, אז השאלה אם היא יכולה לדרוש את המעבר או לא. כי המעשה בית דין, התוספת כתובה.
אנחנו לא מדברים פה על תוספת, נראה לי. חייבים להגיד את זה, לא מדובר פה על תוספת, מדובר פה על עיקר כתובה.
כן.
זה לא מדבר פה על תוספת.
אז המעבר הוא לא חייב לתת.
לא, תוספת זה מה שהוא החליט, זה גם תנאי בית דין שיש
תוספת. הוא התחייב על זה.
אבל פה היא חייבת להביא הוכחה, פה היא חייבת להביא כתובה. פה היא חייבת להביא את הכתובה. אם היא לא מביאה כתובה לתוספת, אז זה כלום. מדברים פה כרגע בלי כתובה, היא רק מציעה גט, כמובן. תוספת כתובה, תביא כתובה, תביא פה, אם הוא יביא שובר שהוא שילם, אם היא מוציאה כתובה ואין פה שובר שזה יתקבל, אז באמת אז היא תקבל, אבל פה מדובר שהיא לא מוציאה, ברור, זה 100%. אז על כל פנים, אמר לי, אז רבי יוחנן אמר בלשון משל, אי לאו דדלי לחספה, לא משכחת מרגניס התוסה. זאת אומרת, אם לא שהייתי מגביעה לך חתיכת חרס, לא היית מגלה את המרגלית היקרה שתחתיה. במילים אחרים, זה באמת החידוש במשנה. שבמעשה בית דין קובעים אותו כאילו הוא כתוב בשטר. ואחרי שאמרתי את ההלכה הזאת, עד עכשיו למדת שזה הטעם המשנה בכתובות. הבנת, תסתכלו רש"י דיבור המתחיל, לאו מילסה... איפה יש? אולי יש תוספות שרציתי להגיד? תוספות שואל פה, רציתי להגיד את התוספות, אבל שמשהו אחר. יש פה תוספות מעניין. אבל לפני זה הבנתם מה שאומר רבי יוחנן? אתה שואל אותי, מה אומר פה רבי יוחנן? זה משנה מפורשת בגיטין, אומר לו, מה פתאום? אם לא, שהייתי מקביע לך חתיכת חרס, לא היית מגלה את המרגלית. במילים אחרים, אני אמרתי לך את החידוש, ואחרי שאמרת את החידוש, אתה אומר, זה באמת הטעם של המשנה בכתובות. יש משנה, אתה לא יודע מה אתה. גיליתי לך את החידוש, ועכשיו אתה מבין את הטעם של המשנה. יש פה תוספות מעניין, שלוש תוספות עם מלמטה דיבור, מתחיל אין לך דדלי לחספה וכולו. שואל תוספות, ואם תאמר וכי דרך למצוא מרגליות תחת חרסית? אם לא שהייתי מגביה לך חתיכת חרס, כאילו יש מלא מרגליות תחת החול, וצריכים להגביה את החול בשביל למצוא את המרגליות. תוספות שואל מה המשל, אז המשל לא נכון. אתה הולך בחולות, אתה תגביה את כל החולות, אתה תמצא שם את המרגלית. יפרש רבנו תם, זה בקרקעית הים, אבנים רחבות ונראות כחרסים, וכן ותחתיהם נמצאים המרגליות. יש שם בים, בסוף שם, יש שם, אתם רואים שם אבנים רחבות, ואבנים האלו נראה כמו פרס, שם יש מרגליות, לכו תחפשו. אני אומר לכם, לכו תחפשו, לא תוספות. והחובל נמי אמרינה, צללת במים אדירים, ולת בידך חרס, אז רואים שבסוף יש איזה חרס, ומתחת החרסים האלו, יש מרגליות, שיש שפע, בעזרת השם. אבל כל פנים, אנחנו נגיד בסוף השיעור איזה משהו, כי אפשר להגיד את זה גם על התורה. תורה יקרה מפנינים. הבנת? בשביל למצוא את התורה, מה צריכים ללכת לעשות? להגביע את הארציות. יש גוף, אמרנו, ויש נשמה, אמרנו את זה בתחילת שני מוחזים, אותו דבר פה. בשביל ללכת לגלות את המרגלית, מה זה מרגלית? כתוב על התורה, יקרה היא מפנינים. התורה עוד יותר חשובה ממרגליות מפנינים, אין על התורה. אז בשביל שאתה רוצה להגיע לתורה, מה צריכים להגביע את החול, את הארציות, את הגשמיות, להתנתק יותר מתאוות ושטויות, אז אפשר להגיע לפנינים. לתורה.